שלום לכל המאזינים והצופים שלנו של הפינה, מעבר לרשת, במכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע בחרתי, אני מתארת לעצמי שעסקתם בזה, שמעתם את זה, ראיתם את זה בטלוויזיה. אני בחרתי להתייחס כמובן להסכם הנורמליזציה בין ישראל לסודן, ששמענו, התוודענו לו בסוף חודש אוקטובר, 23-24 לחודש. אותו הסכם כמובן הוביל לשיח מאוד מאוד אקטיבי בסודן, שיאפשר לנו לאורך הפינה באמת לנסות ולהבין מה השיח בסודן בסוגיה הזאת של נורמליזציה עם ישראל. במקום טוב או לא טוב, אנחנו נראה באמת את זרמי העומק ואת הדקויות של איך הציבור הסודני מתייחס להסכם הזה. אבל לפני שאנחנו נצלול לתוך השיח, יש עוד שני דברים שנראה לי ששווה להבהיר ולהתייחס אליהם השבוע בסוגיה של סודן. אחד זה באמת שלושת המנרמלים, שלושה אנשים שהם למעשה הטנורים, המוסקיטרים, האנשים שאחראים על אותו הסכם הסדרה, שברשת מתייחסים אליו, מה שנקרא, לא הסכם בהסכמה, אלא הסכם בכפייה, כפייה כמובן על הציבור הסודני. אתם תוכלו לראות, קוראים להם סולסה אל מוטבע, כלומר שלושת המנרמלים. בצד ימין של המסך אנחנו רואים את חמדיתי, אחד הגנרלים, למעשה בצד ימין, בצד שמאל שני גנרלים, חמדיתי ובורהן. אנחנו שמענו יותר על בורהן, מי שעומד בראש המועצה הצבאית, מועצת המעבר הצבאית של סודן. שני דברים שאנחנו צריכים לדעת עליהם. באמצע אנחנו רואים את עבדאללה חמדוק, מי שעומד ראש ממשלת סודן, ממשלת המעבר האזרחית של סודן. שני אנשי הצבא, למעשה חמדיתי ובורהאן, במשך שנים עומדים בראש המיליציה אולי הגדולה ביותר בסודן, נקראת הג'מג'וויד, ואם מי שאחראית הייתה אחראית על רצח העם בדרפור, זה שני אנשים. חמדיתי ממש בצורה ישרה, הוא היה מפקד של הג'מג'וויד, ולכן הוא לא יכול לעמוד בראש המועצה ממשלת המעבר הצבאית, אלא בורהאן שיותר שיחק תפקיד משני ברצח העם, ובאמצע באמת ראש הממשלה. שני הגנרלים האלה, אנחנו נאמר מילה מקדימה, בחודש אוקטובר 18, דצמבר 18, מתחילה מהפכה בסודן עממית לחלוטין. היא נמשכת 8 חודשים, ששם קיימת דרישה באמת להפיל את בשיר, עומר אל בשיר, המנהיג שהנהיג את סודן כמעט 30 שנה. ואז אחרי 8 חודשים למעשה, מחליטים שני הגנרלים שבתמונה לעשות הפיכה בחודש אפריל 2019, להסיר את אל בשיר, ולמעשה להקים שני מנגנונים בתוך סודן. אחד, ממשלת מעבר אזרחית, שבראשה עומד באמת חמדוק, מי שאנחנו רואים במרכז התמונה, ולצידו מעין מועצה צבאית, מועצת מעבר, במצרים קראו לזה סקף, כולנו הכרנו את זה, עם עומר סולימן ועם טנטאווי, בסודן אלה בורהאן וחמדיתי, והם מפקחים למעשה באמת על אותה תקופת מעבר. לפי ההחלטה, אחרי שאסרו את בשיר ואת את, את אותם קבוצה של אנשים שהיו סביבו, חמדוק מקבל למעשה את הממשלה הסודנית לתקופה של 39 חודשים, שבסופה אותה תקופת מעבר הוא אמור להקים את אותם מנגנוני ממסד שתהיה ממשלה דמוקרטית בסודן. פה למעשה בנקודת הזמן הזאת מתחילות שיחות הרבה יותר קונקרטיות מול הממשל האמריקאי, שמנסות לחשוב איך מסירים באמת, אחרי שהם תופסים, עושים הפיכה, תופסים את השלטון ומסירים את המשטר, מפילים את משטרו של בשיר, איך מוצאים את סודן למעשה מרשימת המדינות שתומכות בטרור, שיש עליהם סנקציות ואמברגו וכדומה. ובשיחות בין ארצות הברית לסודן, יש 5 תנאים מקדימים. בשביל להוציא את סודן ממדינות שתומכות בטרור ולמעשה להתחיל איתם, לתת להם סיוע כלכלי נרחב, הם מחויבים לחמישה דברים. הדבר הראשון שהם באמת מחויבים אליו זה מה שאמרתי פה, זה להקים ממשלה זמנית אזרחית. הם אמורים רק ברקע לשמור באמת על היציבות של סודן, אותה מועצה צבאית, ושאחרי 39 חודשים, הם יחליפו למעשה, תתחיל שיטה דמוקרטית בתוך סודן. הדבר השני, לעשות הסכם שלום עם השבטים בדרון, ולמעשה איזשהו מין הסכם של אחדות בתוך סודן. הדבר השלישי והרביעי, שהם אולי החשובים יותר למדינת ישראל, וקראו כצעדים מקדימים לפני נורמליזציה עם ישראל, אני לא יודעת כמה יודעים, אבל סודן היא למעשה בסיס צבאי היום, עד היום הייתה, של כמעט כל התנועות המוסלמיות, סוניות, רדיקליות שיש במזרח התיכון. בניגוד נגיד לטורקיה וקטר שמערכות את הזרועות המדיניות, גם של חמאס, גם של האחים המוסלמים, אפילו את השיחות בין הטליבן לארצות הברית, בסודן יש בסיסי אימונים של אל-קאידה, של חמאס ושל האחים המוסלמים של מצרים. במשך שנים הם עוברים שם את האימונים, שם מפעלי הנשק שלהם, והאמריקאים שמים את זה בתור וטו. או שאתם סוגרים את כל הבסיסים הצבאיים של אל-קאידה, חמאס, אחים מוסלמים, או שלא יכול להיות, אתם לא יוצאים מתוך המדינות שתומכות בטרור. אז הסודנים קודם כל סוגרים את הבסיסים הצבאיים, שזה צעד מאוד מרחיק לכת שקדם לנורמליזציה עם ישראל. הדבר הרביעי למעשה שהם עושים, ולא פחות חשוב בשביל להגיע גם לנרמול יחסים עם ישראל, וגם שהשם שלהם יוסר מהמדינות שתומכות בטרור, סודן במשך שנים מהווה גשר ימי ויבשתי לעברות נשק, גם של איראן וגם של חיזבאללה. כולנו זוכרים את הקרין A ואת המעצר של הסירות האלה. תנאי בסיסי לכל המשך הסדרה, להפסיק את כל מה שביכולתם, כמובן להפסיק את אותו מעבר של נשק מאיראן וחיזבאללה, וכמובן העברות נשק לעזה. כל השלושה דברים האלה נפסקים לפני שבכלל מדברים על הסרה שלהם מתוך רשימת המדינות שתומכות בטרור. והדבר החמישי, התנאי החמישי שלמעשה לפניו האמריקאים לא מוכנים לשלוח סיוע לסודן ולא מוכנים להוציא אותם מרשימת המדינות שתומכות בטרור, זה נורמליזציה עם ישראל. למעשה הסכם הנורמליזציה הוא זה שחותם את הצעדים המקדימים שהסודנים מחויבים אליהם לפני שבכלל יוצאים מרשימת המדינות שתומכות בטרור. אז זה בשביל שנבין מה הטרייד-אוף. זאת אומרת, הם יוצאים מרשימת המדינות שתומכות בטרור, הם מקבלים עסקה מאוד, אנחנו לא יודעים את הפרטים של העסקה, שיש בה גם אלמנטים צבאיים, גם אלמנטים אזרחיים של חקלאות וסיוע כלכלי בפנים, ואנחנו, ישראל היא חלק באמת מאותו סיוע שקשור לחקלאות וכדומה, אבל זה העסקה הגדולה יותר. כלומר, אין נורמליזציה בלי התנאים המקדימים האלה שכרגע ציינתי, וזה הפן האסטרטגי של כל ההסכם הזה שהוא נורא נורא חשוב. אז זה אני שמה בצד. עכשיו, אחרי שדיברנו על שלושת המנרמלים, על באמת על העסקה האסטרטגית שהייתה פה שהובילה לנורמליזציה, אני רוצה לגשת למעשה באמת ולסיים עם זה מה השיח הפנימי בתוך סודן. אז אני אומר את זה ככה, השיח הפנימי בתוך סודן מתחלק בגדול לשניים. בפשט אני אומר שיש הרוב המוחלט הוא אנטי נורמליזציה, ובסודן בניגוד למפרציות וכדומה, כיוון שפה לא נבנו יחסים 15 שנה, כמו שראינו בייחוד האמירויות ובחן, ורק אחר כך אנחנו מסגנו את היחסים, אלא במקרה של סודן לא היו יחסים, ויום אחד בעיר הוכתב להם כתנאי מקדים לנרמל יחסים עם ישראל. זה מדינה שהמפלגה הגדולה ביותר של המפלגת השינוי והחופש היא מפלגה איסלאמיסטית לחלוטין, והם לא פרו, מה לעשות, הם לא פרו ישראל, הם מאוד פרו פלסטינים, הם מאוד אנטי נורמליזציה. לפי החוקה הסודנית אסור לממשלת המעבר לחתום על כאלה הסכמים, רק לאחר שתהיה ממשלה קבועה ולא ממשלה זמנית, ופה למעשה ממשלת סודן מחליטה להפר את החוקים של החוקה שלהם, וכן לאשרר הסכם נורמליזציה בלי שהציבור תומך. אז אנחנו עוד מעט נראה את הציוצים שמתייחסים באמת אותה קבוצה מאוד מאוד גדולה שהיא אנטי נורמליזציה, ונשמע את הטונים, את המורכבות. לעומת זאת יש עוד קבוצה אחת, שהיא לא פרו-ישראל והיא לא פרו-נורמליזציה, היא אומרת סודן קודם כל, סודן ראשונה, סודן פירסט, אנחנו קודם כל מדינה מאוד מאוד ענייה, אחרי מלחמת אזרחים, אחרי המלחמות הקשות שהיו בדרפור עם הדרום וכדומה, אנחנו קודם כל צריכים כסף, אנחנו צריכים אוכל, אנחנו צריכים סיוע כמובן במלחמה נגד הקורונה, תרופות וכדומה, וגם המועצה הצבאית, אין להם נשק, אין להם נשק מתקדם, והם רוצים לקבל סיוע צבאי ולייצב בחזרה את סודן, ולכן קודם כל אנחנו צריכים לדאוג לסודן, ואם מה שיעזור לנו לקבל סיוע צבאי, כלכלי, חקלאות, תרופות וכדומה, הוא יעבור דרך הנורמליזציה עם ישראל, אז בסדר, אז אנחנו לא זונחים את הסוגיה הפלסטינית, אבל אנחנו קודם כל מתעדפים באמת את טובת הציבור הסודני. אז בואו קודם כל נעבור על הציוצים ועל השיח שהוא אנטי-נורמליזציה, ונראה באמת איפה הם שמים את הדגשים, ואחר כך אני אראה לכם גם את אלו שתומכים ואיך זה נשמע. אז אנחנו נתחיל כמובן עם העיתונאי חאתם אל-מדני, עיתונאי סודני, וזה מה שהוא מצייץ, הוא כותב, אני שונא אופורטוניסטים ולעולם לא ויתרתי על עקרונותיי. אני תומך, כלומר, מה זאת אומרת אופורטוניסטים? שרואים באמת באותה מסגרת זמן, שטראמפ מוכן עכשיו, אנחנו במחירות סוף עונה, שבהם טראמפ סוגר דילים בדקה האחרונה, אנשים ניצלו את זה, עלו על הכרכרה וחתמו על הסכמים, הוא אומר, אני נגד, אני לא מוותר על העקרונות שלי, תמורת כל מיני עסקאות זמניות, אני תומך בזכויות הפלסטינים להשיב את אדמתם, בזכות השיבה, שחרור פלסטין ופתרון שתי המדינות, אני לא אתמוך באף משטר גזעני, כשהוא אומר משטר גזעני הוא כמובן מתייחס לישראל ולמשטר שיש בישראל, הם רואים כמובן מתייחסים לישראל כמשטר אפרטהייד, או הקנה לתכתיבי הנורמליזציה של ממשלת המעבר שאינה מייצגת את רצון רוב הרחוב הסודני. זאת אומרת, הוא לא מקבל על עצמו את ההסכם הזה, לא שיש לו כל כך הרבה יכולת להשפיע על ההסכם, אם לקבל או לא, אני יכולה לומר לכם שהוא עבר את הפרלמנט הסודני בסופו של דבר, והוא שרר בדיוק כמו אצלנו, אבל אתם יכולים לשמוע את ההתנגדות. עוד דוגמה של עוד אזרח סודני, אבו בקר קבור, אל תטבי, אל חסלדה, כלומר, ההסכם הנורמליזציה בין ישראל לסודן, הוא למעשה התבוסה המורלית, המוסרית, הגדולה ביותר שכתבה המהפכה בסודן. כשאנחנו עשינו מהפכה בסודן, לא פיללנו לסיים אותה עם הסכם נורמליזציה עם ישראל. זה לא רצון העם. עוד דוגמה לעוד ציוץ, אנחנו רואים פה את מוחמד קמבל. ממשלת סודן הסתירה בכוונה תחילה את פרטי ההסכם. וההסתרה מאחורי חקיקה שלא התכוונה לממש. כמו שאמרתי לכם, לפי החקיקה של החוקה, אסור להם, ממשלת מעבר לא יכולה לחתום על כזה הסכם נורמליזציה. בקרוב נשמע על הסכמים כלכליים וביטחוניים עם מדינת הישות. הם לא מכנים אותנו ישראל, קוראים לנו מדינת הישות. האם הממשלה תחשוף את פרטי ההסכמים? התשובה היא כמובן לא. עוד דוגמה, אנחנו רואים עורך דין סודני יוסף חקר אומר, אין זה פסול שסודן, ופה אני כבר עוברת איתכם לציוצים למעשה שנותנים לנו את הטון השני, את אלה שאומרים סודן קודם כל והם תומכים בנורמליזציה, אבל כאמצעי להשיג דברים אחרים עבור סודן, והוא אומר, יוסף חקר, אין זה פסול שסודן תשוב לחק הקהילה הבינלאומית דרך הדלת הישראלית, כל עוד זה משרת את האינטרסים של העם הסודני. זאת אומרת, המטרה היא הקהילה הבינלאומית, האמצעי להגיע לקהילה הבינלאומית זה ישראל. ועוד דוגמה אחת, העורך הראשי של העיתון אל-ג'רידה, אשרף עבדל עזיז, הסכם הנורמליזציה והסרת סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור, הוא צעד חשוב והיסטורי, הוא אומר בטלוויזיה. עוד קבוצה של סודנים התומכים בנורמליזציה כמובן עם ישראל, אומר נביל שקור, ומאמינים כי האינטרס הסודני הוא מעל הכל, הוא בראש סדר העדיפויות ויחסי החוץ של סודן אמורים בראש ובראשונה לשרת את האינטרס הלאומי של סודן. כלומר, האם קודם כל פלסטינים או קודם כל האינטרס הסודני, אז קודם כל האינטרס הסודני. עוד ציוץ שאנחנו יכולים לשמוע, פלסטינה יקרה, זאת אומרת, כן בן אדם שמתייחס לפלסטין, הוא כן תומך בהסכם, אבל הוא לא מוותר על פלסטין. פלסטינה יקרה בליבנו, והנורמליזציה לא פוגעת בזכויותיה, אלא זו המחויבות שלנו כלפי עצמנו לצאת מהמצור המתמשך והתנאים הקשים בהם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, לא זנחנו את הסוגיה הפלסטינית, היציאה מהמצור, כמו בדיוק כמו שחמאס בשביל לצאת מהמצור נוסעת ונוטט עם ישראל, גם לנו מותר למען יציאה מהמצור שיש סביבנו לצאת ולתת. עוד ציוץ, אלו המדברים על בגידה, מוכנים לקבור את ההזדמנויות, התמונות כמובן בהסכם עם ישראל עבור סודן, וזו בגידה גדולה יותר עבור סודן. עכשיו, הראיתי לכם שתי דוגמאות לשיח בתוך סודן, אלה שתומכים כמובן הם אנטי-נורמליזציה, אלה שחושבים שצריך את האינטרסים הסודנים לפני הסוגיה הפלסטינית. אני אסיים למעשה דעת הקהל בעוד שני ציוצים, דווקא ממצרים, מהשכנה שלהם הגדולה מצרים, שני דווקא פוליטיקאים ותיקים מצרים, ותשמעו דווקא המדינה שיש לנו את ההסכם של 40 שנה, איך זה נשמע משם, באמת אותה הסדרה בין ישראל לסודן. אז מוחמד אל-בראדעי, שכולנו מכירים, מי שהיה מזכ"ל סבא, הסוכנות לאנרגיה אטומית, הוא היה דיפלומט מצרי, מדינאי, אפילו היה בפרלמנט המצרי בתקופה שאחרי המהפכה, היום כמובן הוא לא חי בתוך מצרים, והוא כותב את הציוץ הבא: הניסיון של רבים לטשטש את הבעיה הפלסטינית ולהזכירה, הוא אמר את זה בהתייחסות להסדר עם סודן, ולהזכירה כמחווה מדי פעם סביב אירוע כזה או אחר, יישאר כעדות לכישלוננו כערבים, כתוצאה משילוב של ניהול כושל ולעיתים חוסר תום לב בהגנה על אחד הנושאים המוסריים וההומניטריים הגדולים בעידן המודרני. הציוץ האחרון זה של מוסטפה בקרי, חבר הפרלמנט המצרי, עורך העיתון אל-אוסבוע, והוא אומר את הדברים הבאים. תזכרו, מצרים, חבר פרלמנט, 40 שנה של הסכם שלום, ככה זה נשמע. ירושלים שלנו, האדמות שלנו, והזכויות הן זכויותינו. יותר מ-40 שנה מאז שנחתם הסכם התיווך, הוא אפילו לא קורא לזה הסכם שלום, והוא לא קורא לזה הסכם נורמליזציה, הסכם התיווך, מעהדה אל-תסוויה. מאז שנחתם הסכם התיווך בין מצרים ולא ישראל, ישות ציונית. אחרי 40 שנה של שלום, אנחנו עדיין עבור המצרים ישות ציונית, ועדיין נותר המחסום הפסיכולוגי. לא נשכח את פלסטין, לא נשכח את ירושלים ובית לחם ונצרת, כולן חלק מהאדמות הכבושות. אז זה גם למי שחושב שהם מקבלים את 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 גבולות 67, גם המצרים עד היום לא מקבלים את גבולות 67. אתם יכולים ככה קצת צבע נזרוק בכל זאת בשביל להקליל את האווירה שאיתה סיימתי. קצת איך הקריקטורות הערביות באמת רואות את ההסכם הזה. אז אתם רואים, המנהיגים הערבים, אנחנו רואים בתוך הכלוב כבר, אותו כלוב של נורמליזציה, אנחנו רואים שתי כבשים, אחד זה, יושב, זה יורש העצר של איחוד האמירויות, ולידו מלך, בעצם זה שייח חאלד, אז זה אומר מי שהיה שר החוץ של בחריין, אנחנו רואים שעל האוזניים שלהם יש דגל ישראל, זה המנרמלים הראשונים, וכרגע לאותו באמת דיר של כבשים, מוסיפים את חמדיתי, גם הוא עם דגל ישראל על האוזן, עוד כבשה נוספה באמת למנרמלים. עוד קריקטורה שאנחנו רואים בה למעשה, סודן, כתוב סודן, Joint Peace Deal, עוד מדינה שנוספה להסכמי השלום, אנחנו רואים באמת את טראמפ ואת ביבי רוקדים על הגב של סודן, ובקריקטורה האחרונה אנחנו רואים באמת את מי שסייעה להגיע להסכם הנורמליזציה, את יורש העצר של איחוד האמירויות, שייח מוחמד בן זייד, עם הטלאי של דגל ישראל על היד, המנרמל הראשי שם את, למעשה את מגן דוד על צווארו, על אותו, על צווארו של בורהאן, מי שעומד בראש המועצה הצבאית, וכתוב תסדיר אל תטביע, באמת הסדרת הנורמליזציה, ככה זה נראה, אז זה קצת צבע בסוף, וככה זה נראה דרך עיניים ערביות, באמת הסכם הנורמליזציה. אז אני מקווה שהוספתי לכם קצת ידע, קצת הבנה, קצת מורכבות של השיח על אותה הסדרה שהתקיימה למעשה לפני שבועיים בין ישראל לסודן, ואני מקווה שעוד נמשיך לדבר על סודן ועל אולי על הפירות של אותה נורמליזציה שיבואו יחד עם ההסדרה הזאת. וזהו, מקווה שתהנו ושזה היה מעניין. ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת עוד שבועיים.